ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
תלעית, לא יודע, אתם קצת נחשפים בשבוע האחרון, עכשיו אנחנו בדיוק מחר הבוקר, זה קמים השבעה, אני לא יודע כמה אתם נחשפתם ושמעתם ככה, רוצה לכם לשמוע על האבל ועל הצער שתופס הרבה אנשים, ויתכן שחלקכם שמע על השם הזה לפני, ויתכן שחלקכם לא שמע בכלל. האמת שאנחנו דיבה צעירים, אז בשנה וחצי האחרונות באמת היה מצב פחות טוב, אז אולי חלק חייב להתמע, מה פתאום הרעש הגדול, פתאום ככה מכל כך הרבה כיוונים, מכל כך הרבה צדדים וישיבות ומוסדות מדברים על הדמות של האיש הזה. אז אני חשבתי קצת גם לספר, ולא רק להישאר ברמת הסיפורים, אלא דרך הסיפורים גם להיפגש עם הדמות המיוחדת הזאת של הרב אלישע לשינסקי. שבאמת, אני חושב שאפשר לומר גם מורי ורבי הרב אלישע, ממש זה דבר לא פשוט לעמוד מול האמת הגדולה הזאת, זה לא משהו תלמיד של דמות כזו גדולה. אז אולי אני אפתח בשיטת ההשתלשלות, איך אני, איך יצא לפגוש את הרב אלישע ואיך אני הכרתי. באמת שפעם ראשונה שראיתי את הרב אלישע, הייתי בכיתה י' או י' א', היה החופש הגדול בין הזמן למשהו כזה, היה לי חברים בישיבה לצעירים, אז אני רוצה קצת לצוע לישיבות, פעם נסעתי לבית אל, ככה, דרך חופש ארוך, לא תמיד נשמע לעשות כל פעם. אמרתי, נתאם קצת מהאווירה של ישיבה, אווירה של... הייתי ישיבה נרכת הרבה, באמת הגעתי לישיבה לצעירים. הייתי הסתובבתי ככה, שם גם עם החבר'ה, גם היה ישיבת בין הזמן, אני קורא לזה, ישבה אז. אז אמרתי, נלך גם ככה ישיבת מרכז הרב. ישבתי בספרייה, לא הכרתי את העולם הזה בכלל, אנחנו הייתי שם כמעט לפני כן, לא הכרתי את הסדרי גודל. היה לי עוד המזודות של המעט שם, אבל אנחנו לא הסתובבתי שם כמעט. התפעלתי מהגודל, מהעוצמה, מהרושם. אני זוכר, בפעם הראשונה הייתי בספרייה, למדתי את זה בערב, פתאום מישהו ביקשו ממני, אני יכול להיות, ראיתי שפתאום, אני זוכר, ביקשו, כאשר ראיתי איזה מניין מתארגן בחדר שיעורים בספרייה, נכנסתי לחדר שיעורים, לא הכרתי שם, לא ידעתי מי, ראיתי מישהו ניגש לתפילה, התפלל מילה במילה, הוא היה חזק, מברך את זה השנת האבל שלו על אביו, תפילה שמאוד מאוד בלטה לי בצורה המיוחדת שלה, בדגש שלה, ברצינות שלה, בעומק שלה, בכוונה שלה, בפגש שלה, אפילו לא ידעתי מי זה היהודי הזה. ואיזה מישהו אמר, הרב אלישע בשליצקי. מפגש ראשון. לא כל כך אמר לי את הדבר הזה.
מה,
מכיר אותו? לא, לא הכרתי, לא ידעתי, לא עשיתי את הפרצוף שלו אפילו, לא ידעתי מי זה. אחרי שנתיים, שמו כבר התחיל לגדול קצת, לצאת באותה תקופה, מעבר לישועת אחד הראשותה, לא כל כך הכרתי, ידעתי הרב שפירא, הרב ישראלי, הרב ישראלי כבר, אחרי שכבר נפטר, אבל עוד כמה שמות שם, הרב טאו, זאת אומרת, השם, אבל שם הרבנים לא הכרתי, אבל שמו של הרב אלישע בשליצקי התחיל קצת להתפשט, בעיקר בזכות תנועה שכבר בישרה את מה שהולך לעשות במשך השנים, שזו התנועה של העצומה שלו בתוך כל הגרעינים התורניים והנידודים הרבים שלו, תנועה שנקראה תנועת אל עמי. זו הייתה בעצם תנועה של קירוב שיעורי תורה, קירוב לתורה במוסדות, לא דווקא השפה שלו, נגיד שמכונים בהגדרות החיצוניות, אני אשתמש בביטויים שלו הרבה עכשיו, שפת הקטלוגים דתיים, אבל יהודים, בעלי רוח אמוני, בעלי קישור לתוכן רוחני, וכך הוא התחיל להעביר את השיעורים, והשם שלו כבר התחיל לצאת, התחיל להתפרסם. ואז הייתה שבת מיוחדת בישיבת יחידים של שעלבים, לא היה בישיבת שעלבים, כל המוסדות למדתי בשעלבים, וכל אני לא זוכר אם זה גם ההסדר, או רק הישיבה התיכונית, בכל אופן, את כל הקמפוס, שהוא קמפוס די גדול, שגם ישיבת הסדר וגם ישיבת תיכונית, שהיה שם, הקדישו לאיזה שבת של רמים ושל שמיניות וראשי ישיבות תיכוניות בכל רחבי הארץ. אני זוכר כמה הגיעו כמה עשרות טובות של רמים, של רבנים, של ראשי ישיבות. הייתי אומר אולי קרוב ל-100, אולי יותר מזה, אפילו 120, 150 ככה זה. ואנחנו כשמיניסטים קיבלנו את ההזדמנות לעבוד באותה שבת. כלומר לעשות כסף, האמת זה בשביל לעשות כסף. עוד היו 50, סדרנו את הישיבה, סדרנו את חדרי אוכל, והיינו שם ארגנו את כל הכבוד, וכל אחד זוכר, אולי כמה מאות שקלים ככה, הרווחנו לשבת. ואז הייתי ראיתי ככה לצידורי, כל אחד קיבל אחריות על שולחנות גם כן, בתוך כל העבודות הבאמצעות. הייתי שולחן, היה שם הרב אליהו בקשי דורון, הרב ראשי ישראל באותו זמן, הרב יוגן, מי ששמע, ראש המדרשייה המיתולוגי, ראש המדרשייה המפורסם, שהיה לא מוכר כבר השם הזה. הרב יוגל זה הרב נריה של המדרשייה. היה דמות מאוד, שאלו את ההורים שלכם איזה הרב יוגל, היה דמות מאוד מפורסמת, ראש המדרשייה בשקרוב ל-50 שנה. היה הרב שכטר שהיה כאן שנה שעברה, ובאותו שולחן רב, באותו שולחן לא צריך את רשמות, הרב אלישע בשליצקי. אבל אתה נבקש את השולחן הזה, השלישייה, השולחנות הזאת, אני רוצה להיות להיות, להיות המצטר, לא כולם אכפת להם, אני ככה התלבשתי, אז כל השבת הייתי ככה איתה. אבל האמת היא שמזה לא עצר, הייתי משפחה, ילדים והכל, אבל לא... אני כן זוכר שילדים קטנים כבר הייתי ככה רצון לשיתוף, לעזור, ככה מרימים, עוזרים וסעים, וטוב, זה לא עשה לי את זה. אני זוכר אבל את הדבר תורה הראשון שהיה שמעתי ממנו, בשבת בלילה עשו איזה פאנל של כל הרמים, אנחנו גמרנו, שנקינו, סידרנו, רכנו למחורת, אני מעריך, אולי עשינו עוד כמה, אולי סינג'רו אותנו, לא יודע איזה כמה דברים, ועלינו למעלה, מי שרצה כמובן, היה פאנל פתוח שכל השאלה, כמו שאמרתי, עשרות רמים, גם הישיבה נשאל אביב הגיעו, ואני כמה נשים בקריה של שאל אביב, פאנל ככה עומדים בראש כבר, יש איזה בימה כזאת, לא גבוהה, בישיבה התיכונית, אני חושב היום, בזמני, כל פעם זה בתנדרה של הישיבה התיכונית, ישבו שם חמישה רבנים כבר, אז ישב שם הרב, הרב, הרב בקשי דורון, הרב יוגי, אולי עוד איזה רב, הרב אילון, הרב מוטי אילון, גם ישב שם, והרב אלישע. עכשיו אני משחזר לעצמי, הייתי שמיני, זאת אומרת, כלומר 22 שנה, משהו כמעט, 21-22 שנה, כלומר הרב אלישע, אומרים עכשיו 64-65 נפטר, היה עד בן 44, 43, 44, לא יודע, כמה שהוא. כבר אז הוא עמד שם, ישב שם, ישב עם כולם, והמון צניעות, המון ביטול למורו ורבו הרב יוגן, זה כבר מאוד בלט, אבל לא כל כך, את זה אני פחות זוכר ופחות בולט, אני כן זוכר את השאלה שהוא שאל שם, הפאנל עבר בין הרבנים, ואז העבירו אליו את השאלה, אני לא זוכר מה היה השאלה בדיוק, אני זוכר את התשובה בכלל שלו. ממש הוא נכנס ל... ואני אומר את זה לא רק בגלל שזה מתאר את המפגש הראשון שלי, השני שלי בעצם, המפגש הראשון המשמעותי, אלא שהיה משהו בדבר תורה הזה שאני חושב שזה משהו שהלך איתו לכל אורך החיים. הוא שאל, הוא פתח בשאלה. כלומר, שהגענו לתפילת ערבית, פעלו באולם של ישיבת ההסדר של שאלני. ישיבת ההסדר של שאלני, מעל ארון הקודש, יש פסוק, לא פסוק, חלק מתפילה. כי באור פניך נתת לנו, השם אלוקינו, תורת חיים. נתת לו יש ארון קודש, הוא מאוד גבוה, משיש כזה גדול, גובה של 3-4 מטר, ומעלה כזה כיתוב כזה, מוטבע. כי באור פניך נתת לנו, השם אלוקינו, תורת חיים. אמר הרב אלישע, שאל הרב אלישע. כשאני, ואמר, כשאני רואה את ה... כשנכנסתי לבית המדרש, ראיתי את הכתוב הזה, אתה מיד השאלה. מה זה כי באור פניך? נתת לנו השם אלוקינו תורת חיים. מה עם ההמשך? אהבת חסד, צדקה, וברכה, ורחמים, וחיים, ושלום. זה לא מה שבאור פניך נתת לנו? אנחנו מפסיקים באמצע את דבר רבותינו, אנשי הכנסת הגדולה? זו הייתה השאלה שהוא שאל. ואז הוא ענה, הוא אמר, אחרי זה הבנתי לעצמי. לא זוכר, הוא תלה את בגדולתם של ראשי הישיבה, מאוד מתאים לו, אני לא זוכר את המשפט, אני זוכר את התשובה, שבאור פניך השם נתת לנו תורת חיים, ובכלל תורת חיים, מתוך תורת חיים, יוצא הכל. תורת חיים, אהבת חסד, צדקה וברכה וחיים שלום. בעצם מזה, הוא כבר בעצם זרק איזו קריאת כיוון, לדבר שמאוד מאוד מאוד הוביל והיה משמעותי בחיים של הרב אלישע, שזה תורת חיים, שכולל בתוכה את הכל. כולל בתוכה את הכל. ריכוז עצום בתורה, אבל בתורה מחיה, תורה שפונה אל החיים, תורה שמחיה את החיים, תורה שמגדילה את החיים, ומתוך כל 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 הכוחות מתפשטים. ואם אני אעבור קצת אחרי זה להיכרות היותר עמוקה, אחרי זה הגעתי לשיעור א', ואני חושב קודם כל אולי דרך הסיפורים כן, להוריד דברים אלינו, כי באמת זה היה אחד הדמויות הבולטות ברבי ישע, שהגעת לישיבה, אז היו שם באמת המון דמויות עוצמתיות ביותר. וואלה, רב שפירא, רב שפירא, גדול הדור יושב, יושבים גדולי תמיד חכמים, יושבים הרב, מרדכי שטרנברג, מה? וישיבה בחזרה. ויושבים שם הרב ציטאו, יושבים הרב שועד סוקרמן, יושבים רבנים שכל אחד בפני עצמו הוא מניע תהליכים. הרב שועד זה היום ראש ישיבה לצעירים הרב יאיר גינזבר, שגם ראש מוסדות, יש לו גם ישיבה בטובה, יש לו גם חטיבה, ויש לו גם כל התתמד, מה שנקרא, לאנשי ירושלים, יותר מכיר, תתמד ארנוק. וזה רק היה הרב, אמנם אז לא היה ככה, היה רם שיעור א', זה מה שהיה, אבל בכל אופן כולם אנשים שהם בפני עצמם דמויות, הרב המקביל בשיעור א', אחד זה הרב יגאל לרר שהיום הוא הבית מפתח תקווה, והרב המקביל השלישי זה הרב פנחס מונשה שגם, מי שנתן את הראשון שהוא גם נהיה עכשיו זה. והוא בזמן הזמן לפני כן, לפני שהוא נהיה הרב אצלנו, היה כבר ראש כולה ביבנה. אז זה רק דמויות של שיעור א', אני אומר לכם, זה היו דמויות רבות של עוצמתיות, הרב של שיעור ב', זה הרב שלי, הרב איתמר אורבך, הוא גם הרב של שיעור חשמונאים. זה עוד נדמה, עכשיו, הרם השני של שיעור בית זה הרב יעקב שפירא של ראש הישיבה. ובתוך זה, אתה נמצא באיזו אטמוספירה, ארציתה או ארשת סוכרמן, אטמוספירה מאוד מאוד גבוהה ומאוד מנסית, מאוד מרוממת, ומאוד, אפילו הייתי אומר, קוראים את זה תנועה חיילית כזאת. אתה מסור לאידיאל גדול, מרומה לאידיאל גדול, והרב אלישע, אחת המלאכות הגדולות שהלך הרבה זמן להקל אותן, זה שאת כל הגודל הזה אתה צריך לראות לחיים. בדרישה, בתביעת אמת מאוד 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 נוקבת, לבדוק איך הגודל הזה מתבטא בחיים. איך התורה הזאת שבנית היא הופכת אותך לאדם מוסרי יותר, ישר יותר. ואני קצת אדגים את זה, אני קצת ארד יותר לדוגמאות. הוא היה נחשב בעצם רב אמונה, מבחינתו הוא היה אלישע, ואנחנו חברים שלו. אבל הוא ברור שהיה, זה היה מבחינתו. מבחינת כולנו הוא היה רב אמונה, דמות מרכזית באמונה. אבל אולי אני אתחיל ככה במפגש, בצורת המפגש. השיעורים שלו הקוראים היו בימי חמישי. רב אלישע כבר אז היה התחיל יותר ויותר להיות מסור לעבודות הכלל, ויותר ויותר מסור לעוד פרויקטים. ודבר ראשון שהמפגש, אני זוכר את הפעמים הראשונות שנפגשנו, זה היה החוסר יכולת כאילו לאחוז את הבן אדם. הבן אדם כל הזמן בעיסוקים עצומים. הדוגמה הכי פשוטה זה איך השיעור היה בנוי. איך השיעור הלכה מתחיל. לפני שהוא מתחיל בשעה 9 או 8 וחצי או 9 מודיעים, כנראה שיהיה עזרת השם היום שיעור, זה כאילו כל פעם. יש שיעור, התשובה הסופית ב-9 וחצי. 9 וחצי, יש לך איזה פתק קטן על הלוח מודעות, אין עדיין תשובה. אם ומתי? ועשר וחצי, עשר ורבע, עשר ורבע חוזרי, עדיין לא ידוע, כנראה ברבע ל-11 תשובה סופית, רבע ל-11, ב-11 ורבע שיעור, נא לי להיות איזה, רבע ל-12, יש שיעור, עכשיו אני מתחיל את התקרי, ואז מגיעים הביתה, ומתחיל שיעור. והשיעור עצמו, אני חייב לומר דבר מאוד חשוב ביחס לזה, אני חושב שזה מאוד חשוב גם כן עבורנו. כמה שהרבה שומעים את ההתפעלות מהרב אלישע, ואת ההתלהבות מהרב אלישע, אם אתם שומעים, ואתם רואים, קצת נכנסת לאתרים כמו צבע או, לא יודע, אתרים נוספים, אבל זו אחרי ששלב ראשון, לי לפחות אישית היה מאוד קשה. זה לא היה כוח פשוט משתי סיבות. קודם כל, מצד ההנהגות. אני חייב לומר את האמת, בהתחלה זה היה נראה לנו אפילו, לי זה היה נראה. זה היה נראה אפילו קצת מוסדר. קחת לשיעור, באופן קבוע, לא צריך לקור, מה אתם מתרגשים? הרב עוד לא הגיע. אף אחד לא הגיע לכאן, עוד לא קרה שום דבר. ומשהו בסגנון, פתיחה היא פחות או יותר ככה. טוב, כיוון שלא מצאתם משהו יותר טוב, אז אולי, אז בינתיים אנחנו כאן, אז אולי נלמד משהו בחבורה. הלימוד לא היה מוגדר אף פעם כשיעור, לימוד בחבורה, וזו זריקה. טוב, אז אם מישהו מהחברים רוצה לומר משהו, מוזמן להעיר, להקשות, לשאול, תרץ, נמצא הכל מכאן מקורות, פתוח לפני כולכם. זה לא פעם אחת או פעמיים, אתה פונה אליו הרב, אין כאן שום רב, או בטלפון, שלום הרב, אלישע מדבר. מדבר אלישע, אלישע מדבר. זוכרים, נתתי לו, זה היה עוד הרבה אחרי שנה, אבל אז כבר יותר הקלתי את הדמות. אחרי נתתי לו את ההזמנה, אז נתתי לו לכבוד מור הרב, זה משהו כזה. נתתי לו את הזמנה, נתתי לו כמה מילים. הוא אומר, טוב, נמסור לו. זה היה דברים בצורה קבועה. אני זוכר שפעם דיברנו איתו על תופעת בני הרבנים. אז זה מושגי בני הרבנים, תופעה כזאת ידועה. הוא אמר, טוב, לילדים שלנו לא תהיה, בילדים שלי לא תהיה כזו בעיה. ולא בנים של רב. ואני זוכר שעצמי אפילו, כאילו, אומר לכם אחרי זה, מה? לא רק מצד זה לא היה קל להקל, הרי על מי הוא עובד בעצם? הרי לכל הבנים שלנו יודעים שהוא בנים של רב. גם אם אתה תגיד על עצמך משפט כזה שאתה לא רב. או משהו בסגנון הזה, זה קודם כל מצד ביטויי הנבא, או משהו כזה, טוב, בעזרת השם פעם הבאה תתעלו, תפגשו למישהו טוב יותר, מבין יותר, שוכלל יותר, משהו מהסגנון הזה. וקודם כל הדברים האלה היו קצת קשים לעיכול, אבל אני גם חייב לומר שגם המושגים, ערך לי המון זמן להתחיל להבין אותם. כשנכנסתי לישיבה, זוכר ששאלתי חברים שנה מעליי, נו, השיעור שהרב אלישע שמעתי, אומרים לי, נכנס, ברור, נכנסתי לרב אלישע, מה בכלל השאלה בכלל? אז כדי כבר תעונג שבת, תעונג שפעם שנה זה היה עונג שבת. פעם שנה שהגעתי לישיבה היה עונג שבת. יורדים ככה, חדר אוכל כבר חשוך, אבל זה היה שם אולי קצת אור. יורדים למטה, חדר אוכל של הישיבה, יש עונג שבת עם הרב אלישע. טוב, ודאי כולם יורדים ככה, יורדים בכבוד. כבר אני זוכר כל הרבה הרבה שולחנות, נתאר לצלם את השולחן שלנו, ובאחד השולחנות, בפינה השמאלית, מקדימה, בפינה, לא באמצע, לא במרכז, לא בראש, לא מזה, שם הרב אלישע ושר. כאילו, בכלל נכנס כזה באיזו התגנבות יחידים כזאת שקטה, שאני אומר אותו, כולם מבינים. ואני אומר, לא רק בגלל שזה היה מוזר, ביטוי הנבא, אלא גם יש כאן איזה משהו קצת חסר אמון בדבר הזה, זה נראה קצת מוזר מדי. אנחנו נכנסים, מה יש להתרגש? או אם אתם רוצים לסיים, רק תעשו לי ככה סימנים שאני יודע. ואני כאן הפסקה מתודית בין הרב הזה לרב הזה, אז טוב, אתה מצאו. מישהו שצילם, זה הידיד שלו שצילם, או הזמין השיעור, לא השתכנע שהוא יש שיעור, אז בינתיים אנחנו נלמד לימוד משותף. אבל גם התכנים, לא רק מצד זה היה קשה, אלא גם התכנים והרעיונות, היו הרבה פעמים, רק זמן להקל אותם. זה לא שהיה קשה להבין אותם, כמו להקל את הדרישה ואת התביעה. אני זוכר את השיעור הראשון שני, בבית שלו, ביום חמישי. זהו, אני אמרתי שכולם אמרו ללכת, אבל אני זוכר שלא הצלחתי להבין מה, לא מה הוא אומר, אלא מה מסתתר מאחורי האמירה. אני זוכר דיונים מסוג של, אני זוכר ממש מהשיעורים הראשונים, מדבר על גדולי ישראל. ותוך כדי זה הוא נוזף במושג בסיפורים שמדברים על גודל של רד, זה דברים שאנחנו לא יכולים להשיג. ואני נתתי כזה אווירה מסוימת של השמיים, הרסת רבנים, והוא אומר, אין ערך לסיפורים האלה. הסיפורים האלה אמורים לשנות אותי. אז מה אתה מספר לי על הוא גדול? מה זה עוזר? מה זה משנה אותי? איך זה דורש ממני? איך זה דורש ממני? אז רבה, זה מרחיק אותי מהמחשב הזה גדולי, ואני אדם פשוט, ואין לי שום יכולת לתקשר ולתווך בין המרחקים האלה. וזה סוג אחד של דיבורים, סגנונות רבים, של היפוך משמעות. אז זאת הוויכוח הראשון שהיה לי באיזה שיעור אחד איתו, גם הימים ממש באלול הראשון, הוא דיבר על זה שהמושג הנבא שאנחנו מכירים אותו בדרך כלל, זה ביטול, אני חסר משמעות, חסר ערך, חסר שום דבר מצד עצמי. והוא איש ענבה כזה גדול, דווקא מצד שני מאוד מאוד פיתח ודרש, זוכר שהיה על זה שהענבה לא אומר שדבר מבטא את העצמיות. זוכר שזה דווקא יביא מדרש, אני הבנתי אותו ממש הפוך. מה שהנלווים אינם עולבים, שומעים חברתם אינם ושומעים, עושים אהבה שמחים, מסורים עליהם הכתוב אומר, ועבר כתב לשם שגבורתו. לכאורה, שיא הביטוי של צורת הענבתן. נעלב אינו עולב, שמח בזה שמשפילים אותו. שומעים חפתם אלה משיבים, שמחים בייסורים, הכי ביטול כמה שיותר, ונחנו מה. והרב אלישע רוצה לומר שזה לא זו הכוונה. הוא נדחה שהוא דייק, אמר, הנעלבים ואינם עולבים, הם לא עולבים, אבל זה לא שלא משיבים. הם אומרים, זאת אומרת, דבר ראשונה, אבל משיבים, יש מישהו שנעלב, הוא לא מעליב בחזרה, אבל יש אישיות. אז אמר אותו, ומוסיף הלאה, המדרגה הראשונה הפחותה אינם עולבים, אבל בסופו של דבר, הם שומעים משהו. השניים שומעים חרפתם, אינם משיבים. יש חרפה, יש אדם שהוא שומע חרפה, אבל הוא לא משיב. והרעיונות רבים כאלה שהלכו ותצאו, והיה קשה לי להכיר אותם בשלב ראשון, יותר בהבנה, אבל אני זוכר את עצמי, הולך לתחילה שיעור אחרי שיעור אחרי שיעור. והשיעור, וכולם ככה אומרים שהרב יש לך חייבים להיכנס, איך אתה יכול להפסיד אותו? הוא אומר לעצמי, זהו, אחרי, לכן הרבה פעמים אני אומר, 5-6 שיעורים. 5-7 שיעורים לנסות. אחרי שש, אני יכול לומר את עצמי שבע שיעורים, אני לדבר הזה לא מצליח להתחבר. לא מצליח להבין. דרישות מאוד גבוהות, דריכות כזאת, תביעה כזאת, מושגים שונים. וזוכר שהשיעור השביעי פתאום פתח בי משהו מאוד משמעותי. לא היה כל פשוט גם בהמשך. בהמשך הוא תמיד כל המסרים הובנו. אבל הבנתי, אני חושב שהיה בזה איזה חידוד של מרכיב נוסף מהשיעור שלו, העמלות.
איך?
עמלות. עמלות, להיות עמל. לא, אני זוכר אחד המשפטים שאומרים שורה א', באנו לכאן לאכול חצץ. לא באנו לכאן לעבור דברים בכיף. באנו לכאן לדרוש דרישה אמיתית ועמוקה מעצמנו, שלא משועבדת לנמיכות שלנו ולבינוניות שלנו, אלא אנחנו צריכים להתנסה למשהו גבוה יותר, משהו אמיתי יותר. וזה המדרגה הנוספת, ההגדרה שלה. כן, המושג זה הישיבה. הישיבה. הישיבה דורשת ממך עמל עצום ושינוי אדיר ונוקב ודרישה טובה ביותר. ואחרי שהדבר הזה הלך ואופנם יותר ואובן הדבר הזה יותר, הצלחתי קצת יותר להבין שגם במושגי הענבה האלה היו דברים אמיתיים מאוד. אני אספר עדיין לילדים של הסיפורים האלה, נראה שזה לא הגיוני. לאט לאט ראיתי, זה הולך ומתפשט ביותר, הביטול הגדול שלו למושג אמת. הביטול למושג אמת היה אצלו דבר מאוד מאוד חי, שאני חושב, מאוד חזק, שזה אני חושב אחד הדברים שגרם להמון אנשים מאוד מאוד להימשך אחריו. אמת מאוד 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 נוקבת, וביטול גדול מאוד לאמת, אבל כמו שהרבה פה היה רגיל לדרוש את דברי הרב קוק על הפסוק, על התפילה, לעולם יהיה אדם נראה שמיים בסתר ובגלוי, הוא היה מסביר את ההתחלה, כן? לעולם יהיה אדם, קודם כל בן אדם הוא בן אדם, ואחרי זה מסביר דורש, ואז דורש, מודה על האמת, האמת האלוקית העליונה, ומתוך כך דורש אמת, דובר אמת בלבו. האמת הגדולה לא נועדה להפחית אותך, לא נועדה להכתיר אותך, אלא היא תצמיח אותך. דווקא הביטול הכי גדול האמת המוחלטת, שהיא זאת שהיא יסוד הענבה, כי לא אני הנקודה העיקרית, אלא הגודל האלוקי העצום, האמת הנבדלת, היא זו בסופו של דבר שגם מאוד צמיחה אותו. ומתוך כך חשנו תחושה מאוד עמוקה, שאומרים לפנינו איש אמת מאוד גדולה, שאני כמעט יכול לומר שאני חושב שהסיבה של הדברים שכל כך נבעו, כל כך השפיעו, זה בגלל שהם נבעו מלב מאוד אמיתי. מאוד היה אמיתי, ואחרי זה הבנתי שמשחקים לזה, לא משחק, הוא באמת התכוון לזה ולא מובן המילה. וזה, לאט לאט דיבר, זה לא רק בביטוי הנבא, אני זוכר את זה בכל מיני זוויות נוספות בחיים. אני זוכר שהיינו מגיעים אליו, נגיד בשיעור בחודש אלול, אחרי זה, זה היה בולט, והייתי אומר לו, משהו בסגנון, טוב, היינו אומרים לו, הרב, טוב, אז שבוע הבא, אולי עוד שבועיים, כאילו שבוע הבא, אחרי שנה, בוא נקבע כבר עכשיו, כי אנחנו יודעים מראש תמיד זה יהיה, זה גם כן בערך, מי יודע, ומה יקרה, ועד הסתפו. אבל ואז אומר, אני צריך את הרב אלישע, שהוא א' לא נראה שכוונו, שהוא ב' כבר נראה, כבר התחלנו להבין איך הדברים עובדים. ואז אבא שאומר, טוב, לא יודע, לא יודע, לא יודע איך אפשר לקרוא, לא יודע מה יהיה שבוע הבא. עכשיו אנחנו חושבים בקפציין אלול, נגיד שיעור לקראת ראש השנה. בוא נקבע לדלת אלול, היי אלול, שבוע הבא. מי יודע מה יקרה? ראש השנה לפנינו. איזה חיים יפתחו? מה יתחדשו בנו? איזה גילוי חדשים? ואנחנו כאילו, לא, ולא מבינים, זה עוד דוגמה לדורן שלנו. כולנו יודעים שבוע הבא, בעזרת השם, יהיה דלת תשרי, זה דבר הגיוני. אבל הפתיחות שלו לאמת, הפתיחות שלו למה שהקדוש ברוך הוא יוצא, שלא אתה נקודת המרכז בשלב הראשון, גם בשלב האחרון, לא אתה נקודת המרכז, אלא מה שהקדוש ברוך הוא קורא, ואתה פתוח לאתגרים שהקדוש ברוך הוא דורש ממך, הם אלה שבאמת חוללו את הפתיחות מאוד גדולה לכל המרחבים, לכל האמיתות, לכל בן אדם, לכל מאורע, וכל חג היה נתפס לו במובן, אחי, נראה מה זה יחולל בלב הנפש. והשאלה הראשונה, אתה לא מבין, הוא צוחק לך, הוא מתכבד, הוא צינות, הוא באמת לא יודע מה יקרה בשבוע הבא. מה יתחדש בנו? איזה כוחות יפתחו? יש מקום משפיע חיים חדשים. אנחנו לא יודעים מה הדברים יבנו בנו. והדברים האלה היו באים לידי ביטוי פעם אחרי פעם אחרי פעם. בעיקר במשפט הזה, אתה לא משועבד לתפיסות עולם שלך. תהיה פתוח למה הקדוש ברוך הוא פועל בך. אתה לא משועבד לתוצאות. אל תבנה את הדברים על פי התוצאות, אלא על פי המאמצים שהקדוש ברוך הוא דורש ממך. זה היה כאן מאוד מנחה. להיות בטל מאוד רצון השם, להיות בטל לאמת האלוקית הגדולה. והאמת הלוקית הגדולה הזאת היא לא תלויה בהבנות שלך, בתוצאות שלך, במחשבות שלך, בפרשנות שלך. תהיה פתוח למה שהוא ייצור בך, וימנה בך בנייה על פי מה שהמאמצים שאתה משתדל. אתה עושה את המאמצים שלך. הוא יגיע בסופו של דבר, יביא את הדברים למקום שבו אתה אמור לפעול. אני חושב שהנקודה הזאת של האמת הגדולה הזאת שהייתה לרב אלישע, היא זו שיצרה כמה דברים. דבר אחד מאוד חשוב שאני, כמו שאמרתי, זה היה כל הזמן גם השאלה איך הדבר הזה לא נשאר ברמת הדיבורים והשיח הגבוה, איך אתה מוריד את זה לחיים. משפטים שאני מרגיש ממנו, אם את לפני סדר בוקר ואחרי סדר בוקר אתה אותו בן אדם, אז מה עשית בשלושה שעות האלה? מה השתנה בך? מבחינה מוסרית. איך יכול להיות שירדת מסדר בוקר ועכשיו אתה יכול להידחף בתור באוכל? איך יתכן שתקרא שתי מנות שחבר שלך אתה לא יודע? אז מה קרה לך בסדר בכלל? איך יכול להיות שאחרי שלושה שבועות אתה בישיבה, או ארבעה שבועות אתה בישיבה, אתה נוסע הביתה ואתה עוקב בתור? איך ייתכן שאתה תגיע לבין הזמנים, ועכשיו הישיבה בוחר יושב רגל על רגל, וקדימה שישרתו אותו. עכשיו באת לזרום להורים. שלושה, ארבעה שבועות, בגלל שאתה יש לך שליחות וההורים שלך שמחים, אז אתה עכשיו, עכשיו אתה לומד תורה, אבל ברגע שאתה מגיע, אתה נתון למשימה ושינוי. איך יכול להיות, ושאלות דברים ציבוריות, איך יכול להיות שהתורה שלנו לא תגרום לנו לנסיעה אחרת בכבישים? בזהירות בעקיפה בתור. משפטים כאילו מהסוג הזה, האם התורה אותנו מעסיקה רק המצוות המסוימות המוגדרות מגדרו אותנו כדתי, או מתוך כך הוא יכל להיפתח, אני חושב דווקא הפתיחות הזאת לאמת, עוררה בנו מחשוד, אני גם זוכר את עצמי, שהוא אומר, דוגמה, אני אומר לכם דוגמה שהוא אמר פעם, שהיה חוזר עליה הרבה פעמים, יש מפעל ממחטות בתיל שהוא שבת, שחתוך, נהיה חתוך, כתוב על המפעל שומר שבת. האם המפעל הזה כתוב מפעל שומר שבת, כי זה מה שמעסיק אותנו דתיים, ואיפה מעסיק אותנו לא עושק שכר שכיר? איפה מעסיק אותנו שלא מלין, לא מלין פעולת שכיר? שלא היה שם חוסר הגינות במסחר? והמרחב הזה, שוב, זה דברים שהיום אפשר להבין אותם, אבל אני, לפחות בעירות בכתוב שלי, לא הבנתי, מה, אז בא לו משהו נגד שמירת שבת? זה היה מחייב אותנו כל הזמן לראות איך השבת שלך ואיך האמת שכתובה במקום הזה, הדובר עמד לי לבוא, המודיע לאמת, כולל את כל האמת האלוקית. אני חושב שאחד הדברים המיוחדים, גם שהוא הובן לפי זה, זה החיבורים המאוד מאוד בכל קונפליקטים ברב אלישע. אבל יש לנו דברים, ממש דבר אחד והיפוכו. צד אחד, אמת מאוד גדולה, שיכולה הופכת אדם להיות מאוד עז ותקיף. באמת הייתה לו אמיתות נקובות מאוד, כל מילה הרגשת שהיא מאוד מאוד מדויקת, מאוד מאוד מדוקדקת. תראית שהוא לא שולף, הדברים מאוד מאוד מכוונים. הוא צריך להקשיב לדברים, להקשיב למילים. מצד שני, נגיד בצד ההפוך, ענווה עצומה. התכונה של העמדה שלו מול כל בן אדם, מול כל בן אדם שהיית רואה. זו תכונה גדולה שלו, אפילו זו רכינות, הקשבה. אני חושב שפעם ראשונה, בהתחלה, תלפוס את הרב אלישע. לא היה אפשרות, אתה רוצה, אתה מחכה אחרי השיעור. עכשיו שיעור ביום חמישי, אולי יכול גם באחד, אחד וחצי, רבע לשתיים. אתה לא היחיד שיושב שם. שם איתך שם, אולי 30-40, חלק הולכים, 50 איש, חלק הולכים הביתה, עוד 20 נשארים, לשמוע את השאלות של השאלות. אתה מגיע 2-2.5. ואני זוכר בתחילה שהיית חרות המבוגר שלי, אני רוצה להתחכה. אמרתי, תאין, אתה אין תפס את הרבי שאני רוצה לדבר איתו, שאולי, לא יודעים לך את המין שאומרו כולם. אתה רוצה קצת להבין? אז אמרתי, שאלה אחרי זה, אבל פעם אחת שאלה איתו. כתוב, הנחתי לעצמי שחופש, 2.5, אני לא הייתי מצליח להגיע אליי. ותמיד הייתי, זה היה אחרי שיעורים, לפני שיעורים בדרך, חוזרים מהשיעור, הולכים לתחרות שלושה ארבע, אבל הייתי עצות אישית משמעותית. שחלתי שאני רוצה לדבר עם הרב אלישע, איכשהו צריך לסדר, מזכיר אותו זמן הוא עדיין היה באלמי, אחרי זה זה הדבר הזה שתן למהות, הגרעינים התורנים, אבל דבר זה היה אלמי, לגבעת שאול איזה משרדים, חוב, מרכז שטנר, מי שיודע, אין פה ירושלים, מרכז שטנר, זה מקום שהיה משרדים, ואני באתי, קבעתי עם הרב אלישע, בטח עם מזכירה, קרה לי זמן, אני מגיע, מזכור אותו במקום, מכין את הדפים שלו, הדפי המקורות שלו, הדברים שלו, אמיתי הוא משיחת טלפון מסוימת, מחכה, אני יושב, כל הזמן טלפונים מתקשר, כל הזמן, בסוף עד שיכולתי להיכנס, כי הוא עסוק ולפני, בימין ובשמאל, אני יושב איתו טלפונים מטרטרים את הפנים, אני אומר הרב, הרב יענה, אני לא מרגיש בנוח, יש מתקשר כל הזמן אנשים, והוא איתך לגמרי, לא תכף בכלל, איתך לגמרי, קשור אליך, והם לא מובן המילה, ובאמת בהלוויה, ועכשיו מהלך השבעה, התברר לי דבר שלא תמיד, לא תמיד, לא תמיד חשתי אותו והבנתי אותו, שהתחושה שהייתה לי ביחד לרב אלישע היא תחושה שתמיד למאות ולאלפים שחשו שהוא ממש מכיר אותם, הוא קרוב לדבר, אכפת לו מהם, הם יקרים לו. אותה דמות של האמת היא הייתה מלאת ענווה ואהבת ישראל עצומה, כי הביטול הגדול הזה לאמת הוא זה שנותן לו מבט מאוד עמוק על הנפש פנימה, מסתכל עליך ממה שנמצא בפנים, בפוטנציאל, בנשמה. והתחושה הזאת שהייתי בתוך עניים, אולי יש עוד 20, עוד 40, עוד 50 כאן, מתברר לך שזה מאות ואלפים של אנשים חשו את הדבר הזה. כאב עצום, אם תסתכלו, קצת תראו, קצת תסתכלו את ה... אמרתי, אפילו שבושלות החברתיות, יש קבוצות וואטסאפים, שהשיא שלהם, לא יודע כמה קבוצות, זה 270, ככה אפשר להגיד קבוצות וואטסאפ, ככה נאמר לי ידי אחותי. כבר מעל 10 קבוצות וואטסאפים מלאות של תיאורים, של סיפורים, הרב ישע. כבר אלפים מרגישים, אני מדבר עם האחים שלי ש... כולם היו ברמות כאלה ואחרות של קשר, אבל לא כולם קרובים, וכולם, ואני מדבר עם קצת אנשים והחברים שאני רוצה לדבר בשבוע האחרון, כולם מרגישים שבר שנאבד להם דמות כל כך קשורה באופן אישי עליהם. אבל התחלתי לומר על הקושי, שהוא לא הקשיב. אחרי זה קצת מצאתי טריקים איך למצוא אותו בצורה קבועה. בהתחלה עוד פעם זה היה אס-אמסים, אחרי זה עברו הפלאפונים, זה היה אס-אמסים. איפה אפשר לגלוש את הרב? טוב, ביום זה, מחר, אני אעבור בשעה הזאת כאן, נכון, חכה לי, אבל אז עוד חצי שעה, אני כבר מכין לחברותא שלי, נע לך, בארבע וחצי, אבל יש לי עבור ברחוב שמה, הוא אמר לי ללכת, ואז הוא הולך מנתיים למקום, אני יכול לדבר איתו. אחרי זה 10 דקות כנראה מתעכב, מחר. גם זה היה דברים קשים, על ההבנה שהוא מסור לכלל, ומה שאנחנו יכולים לפעול לו בכל רגע ורגע. אחרי זה מצאתי את המקום, אחרי תפילת שחרי, אני מתפלל במקום אחר, לא תמיד, אבל רוב הזמן הייתי הולך, אחרי התפילה בישיבה, 7:15 היה לו מניין ליד, ליד כנסת הרב אליהו, זה היה זמן טוב שהייתי מצליח לתפוס אותו הרבה פעמים. עכשיו, אני הבאתי דוגמה לחיבור אחד של אמת וענווה, אבל היה לי זה עוד ביטויים רבים. צד אחד היה יהודי מדבר, והיה לו המון 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 מה לומר כשכבר מתחיל הדברים לומר, מצד שני גם היה יודע לשתוק. וזה גם דוגמה לאדם שמצד אחד, מכיל בתוכו איש עם אמירה שמדבר, מסר אלפי שיעורים בכל רחבי הארץ, ומצד שני מאוד מאוד מחובר גם כן לכבוד ולשקט ולא צריך להבליט את עצמו. זוכר שהייתי בשלב, קלטתי עוד נקודה שתופס אותה אם אתה רוצה, לפני שהשיעור היה מתחיל, אני חכה לו באזור של הבית. ואז אני יכול לעבוד אותו, כי אז אין אנשים. זוכרים, הייתי מחכה ככה באזור, הוא גר ליד הכנסת של הרב מרדכי אליהו, שתי בניינים מתחת. מאוד קשור היה לו קשור, מאוד גדול הרב מרדכי אליהו, זאת תדעו לך. אז אני חכה ככה באזור שמה, ואז יש איזה 4-5 דקות הליכה עד הישיבה. אז יהיה לי זמן ככה לעבוד אותו. ואני מתחיל את השאלה, כי אני לא יודע איך השאלה תתפתח, זאת אומרת שאלה קצרה, אבל אני לא יודע איך תתפתח. אז אני מגיע, פותח איתו בשאלה, והרב עונה לי, אני מחדד עוד פעם, אני רוצה להבין, אני אומר, אז שקט. ואיך אמרה בישר, 10 מטר, 10 שנית, שקט, מה אני עושה עכשיו? הוא לא צריך לדבר גם מעבר לצורך. דיבור גדול ושתיקה גדולה. אני חושב, היה לו עוד נקודות החלה מאוד מיוחדות. אני חושב זה גם העומק. רב אלישע היה יהודי מאוד עמוק, וככל שעבר הזמן גם הבנתי שהוא היה תלמיד חכם עצום. בהתחלה מסירות נפש שלו, ואהבת ישראל, והפעילות העצומה שהוא כך עסק בה, מצפון לדרום, למזרח, למערב, יום עליי, אין לו אפילו בדיחות בין החבר'ה הזה, על ה... הוא מתחיל לזה, עובר לזה, עכשיו יש לי כמה, יש לי כמה, בדיחות כאלה, עובר מזה, עובר, מתחיל, ואותו לא עוד הלך, עוד הלך, ואילת, הוא חוזר לכאן, היה כאילו אווירה כזה של משחקי כדורגל, כזה מתארים את זה, איך הוא היה עובר? אז מצד אחד היה, ההסתובבות הזאת יצרה דמות, רושם שאדם מאוד פעיל, מאוד מוסר את הנפש, מאוד מגיע לשכבות רבות ולכאורה אפילו פשוטות. ודווקא, וזה הרבה פעמים היה מסתיר את עוצמת התלמיד החכם שלו. אבל הבאתי כאן רק דוגמה אחת לספר, דרך אגב, דיברנו על הענווה, אז רק אני רוצה לראות לכם דוגמה, זה ספר שהוא קשור א', הייתי אז קניתי את הספר, אז כאן רואים ספר, כל הספר הזה זהו. אבל רק לראות, כזה חפרה שלי למצוא איפה כתוב שזה הרב אלישע וישליצקי, ואחר כתב את הספר. כן? פעם אחת, במקום אחד זה כתוב, כל הספר עצמו לא פתוב, גם הפתיחה, יש פתיחה, הן את השם, חברים שלו, הנה החבר שלי הזה, והחבר שלי הזה שעזר לי, החבר הזה, החבר הזה. כאן, מקום אחד אפשר למצוא את השם, יכול להסתכל, יש מפיק, לא יודע מה זה אומר, להפיק ספר, חבר יקר מאוד שלו, לייזה דויץ', מאוד יקר בזמן אלמיק. הבעל הדפוס, בדיוק, בנסתם עושה משהו, יוכל לנותף, עריכה לשונית. כתיבה ועריכה אין לי שם בשליצה בכל הספרים ככה, וזה גם לזוכר אחד הדברים שלא היה, לא הבנו מה הסיפור כאן, זה בדיחה, זה רציני, זה אמיתי. כאן בספר רואים את הסדר גודל התורני עצום, כל ספר כזה בנוי ממאמרים על מאמרים. בספר הזה כמה מאמרים יש, כל מאמר הוא ברור מאוד יסודי ורציני של אותו נושא, זה יכול להיות 30 עמודים, 40 עמודים כל מאמר, כמה ספר עליהם, אני לא סופר, זה איך, 20 מאמרים, 20 מאמרים ו-600 עמודים. הכל מכיל שפע אדיר של מקורות, וזה היה ממנו. אני ראיתי פעם, הייתי רואה את המאמר הזה, שם בגניזה בישיבה, את הדפים של ההגאות. אני הייתי יושב ממש מאחור, היה כזה הגז גניזה. הייתי פעמים מוציא את זה, הכל הגאות שלו, עם מאות מקורות, מאות מקורות. בהספיקים מאוד גדולים, וכל זה הוכבה מאחורי המסירות נפש. ולא תמיד שמו לב לזה. כשהבנתי, כשלפני שאני הגעתי לישיבה, שם שהוא היה אברך, הוא היה שקוט ברמה לא רגילה. ואחד הדברים, גם כן הבולטים בו מאוד, זה היה תמיד למתוח את הקו עוד קצת. לדרוש מזכה יותר. יותר. אז אני זוכר, בסוף שמחת תורה, בסוף ריקודים בשמחת תורה, השעה 12:30, אחד בלילה, אחרי ריקודים של שעות בישיבה, עכשיו שהוא מרם אלישע. מצאות הכוחות עוד צעד אחד נוסף. בליל שבועות, הרב אלישע מרוכז בלימוד, לא מזרים את הראש, לא, זה היה זמן לראות את הרב אלישע לומד, כי בדרך כלל לא היה בעניינה, לומד בבית, לא מרים את הראש ככה מהספר. הולך עם הספר ככה, אני צריך ללכת לפנות או משהו ככה, עם הספר, מניח אותו, פותח, משיך, משיך את הלימוד. השיעור בבוקר. אחרי שגורמים את התפילה, אחרי שגורמים את התפילה, עכשיו זה מה שהשיעור. בזאת יבחנו. הדבר שלכם מבליט הרבה פעמים. גומרים את המסיבת פורים בישיבה, שעה 3-4 לפנות בוקר, כל היום כשהוא נכנס, עשרות קופצים עליו, עשרות עליו, עכשיו לסדר את המקום, כולם כבר שפוכים, שיקורים, אבנית, כולם הלכו, כל הבחורים, כבר זה אנשים נגררים, ב7:30 תפילת שחרית, 7:30 תפילת שחרית, עכשיו בזאת ייבחנו, מי עכשיו מסדר, מי עכשיו מנקה. דרישה מוסרית כל הזמן, איך את הגודל הזה אתה משנה אותו למעשים, איך זה דורש, איך זה טובה, איך זה משנה את האישיות שלך. עוד חיבור מאוד גדול, אני חושב שזה בין, כמו שאמרתי, בין מצד אחד גדלות מאוד גדולה, פשטות, אני חושב שזה גם דבר נוסף, מתוך זה גם הגיעה האהבה המאוד מיוחדת שהיה לו, למה שהרב יש הכינה, העיירות הטבעיות. והיינו, העיירות הפיתוח, היו בשפה שלו, הרצליה, רעננה, תל אביב, סביון, זה העיירות הפיתוח, יש לנו עוד הרבה לפתח את הטבעיות, את הבריאות, להשתחרר מכל הכבלים של התרבות המערבית, תרבות השפע החיצונית, והחיבה המיוחדת מאוד שהייתה לרב יש הזה על העירות הטבעיות. זה התחיל בעצם בית שיען, שכל המוסד הזה, הישיבה בית שיען והכל והכל, כל הצדרים, כל הגן התורני התחיל ממנו. והכוונה בית שיען, אופקים, נתיבות, שדרות, לוד, קרמיה, בכל המקומות האלה הרב אלישע חש קשר וחיבור גדול מצד האמת והענבה והטבעיות. צריך לשמר פעם על הוא השוטה סודה, טבעי ורענן. בלי תיאורים חיצוניים, בלי, מאוד, אבל זה היה סוגי דברים שבשביל שלהם הבנת שזה בעצם ביטוי לצורת החיים שלו, לצורת החשיבה שלו. מאוד אהב את הטבעיות, עם כל דרישת העומק. ואני זוכר שפעם הגשתי לרב אלישע אחרי, בזמן משאל מתפקדי הליכוד, מי שזוכר שהיה לפני הגירוש בגוש קטיף, אז שנה וחצי לפני אריאל שרון, הרי הוא התחיל את ה... הוא התחייב. בעצם חיוב מסוים בבחירות, ופתאום הוא הודיע שהוא הולך לעקור את כל האישורים לגוש קטיף. הוא אמר לו, אמרת משהו אחר, זה התביעה כאילו, התביעה כאילו של אנשי הימין, אתה לא מת מתחייבויותיך. אריק שרון בשלב הראשון הוא צריך אותה קצת דמוקרטית, ואז הוא אמר, אני נציג תנועת הליכוד, נעשה משאל מתפקדי הליכוד. משאל מתפקדי הליכוד, הוא דבר שהוא הודיע בערך 3-4 שבועות, נתן עוד 3-4 שבועות תאריך, אריק שרון שם את כל כובד המשקל שלו בעד הדבר הזה. גם ראש ממשלתנו היום, אמנם לא היה בהתלהבות, אבל היה עם המהלך הזה, אני זוכר את זה טוב מאוד. אז ברגע האחרון הוא יצא, ממש בדקה האחרונה הוא יצא, שנה ורבע אחר כך, לא משנה. זה מה שהיה, והוא, כל קודם משקל אמר, הולכים על זה, זה הפתרון הכי נכון. מי יכול לומר כמו אריק גיבור ישראל, אריק אבי המתנחלים? אתם כבר גדלתם לדור של אחר כך, אבל זה היה הדור, אז אותו האירוע, זה בעצם מי שהיה אריק שרון.
כן, מה אתה לך דבר?
אבל הוא לא אמר שמי שמצביע נגד אף או משהו כזה?
לא, זה היה מקל פיות, אבל מספיק המשקל שלה היא...
קראו
לארץ שרון, נביא המתנחלים? ביטוי, התנחלויות, הכי דוחף. לא בצד הרוחני, בצד המעשי. בצד המעשי מאוד, בנה יישובים שלמים, גם בגוש קטיף עצמו, אני גם זוכר חלקים גדולים מאוד, זה היה בנייה של אריק. חלקים עצומים שהוא בנה. זה היה הפתעה. ואז באמת הכיוון היה, אני זוכר את ההתחלה, היה תחושה שזה על הפליל, אין סיכוי, אז בואי נושאים משאלי כדי לזהות בהתחלה, כאילו חברת סקר שמתקשרים עם פקדי הליכוד, אני זוכר שיצאתי, ויום אחד שעשינו את זה ישם, זה היה לפני פסח, קצת לפני פסח, היה פסח, כשהוא הודיע את זה, לפני פסח עשינו כזה מיפוי, היו יושבים במטות כדי למפות את הליכוד, אני זוכר, חזרתי לאשתי, אמרתי, תנועת שמאל קיצוני. אנחנו כולנו אחרי הרי, כולנו אחרי. ואז במהלך מאוד הרב אלישעי, מאוד 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 אופני הרב אלישע, התחילו ללכת בצד עיר אחר עיר, שכונה אחר שכונה, מקום אחר מקום, ויוצרו תוך 3 שבועות מהפך אדיר. ואני זוכר גם את עצמי מגיע למקומות שבחיים לא הייתי יכולים להגיע, אף פעם לא הסתובבתי בהם. הגעתי לדרום תל אביב, אבל לא בדרום תל אביב, בשכון, אני גם אמרתי לדרום תל אביב, אבל נכנסים לבתים, משכנעים בית אחרי בית, אדם אחר אדם, כל בית הותקף והופצץ על ידי מאות ואלפים של, לא כל בית, אבל אנשים שבאו פעם אחרי פעם אחרי פעם, ואתה מגיע גם לעם ישראל שאתם כנראה, אולי אני טועה, אבל אני לא הכרתי עד אז. אנשים במקומות הכי פשוטים, תנועת הליכוד זו תנועה מאוד עממית, יש ביניה עד מי... מעריך, אתה לא ראיתי, עשיריון עליון, ואנשי אקדמיה, ואנשים זה. וזה גם כוחה, שיש בה גם המון אנשים פשוטים, שהם חברי התנועה, שהם בעלי זכות הצבעה, 100,000 איש בערך היו. וזוכרים, נכנסתי הרב אלישע, ואמרתי, הרב, מה אנחנו מדברים? אנחנו ביישובים הישיבה, מתפלפלים על קוצו של מושג אמוני וברורי. ויושבים אחרי אנשים, הם רחוקים, גם עם לב חם, הדברים הכי בסיסיים, הכי פשוטים, על מה אנחנו מדברים בכלל? ומה אנחנו עוסקים? אנחנו עוסקים סוגיות, בגברת עם הרב יצולם ככה, זה ככה, אז עם המערל ככה, ואתה פתאום רואה את העם, הוא נמצא מחכה שנות אור מבחינת ההסברה, מבחינת המקום הנפשי, אתה רואה אנשים במקומות הכי פשוטים, הכי דלים, הכי, לא יודע, אולי מילה לא נכונה, אבל הכי פחותים כאילו לכאורה. איך אנחנו מתווכים על הדברים האלה? ודווקא הרב אלישע, אני זוכר את התשובה אפילו שהוא ענה לי. שזה מאוד ביטא, אני חושב, את הוו החיבור שלו, החיבורים הכל כך מופלאים שלו, עם דברים לכאורה מנוגדים בהיפוכה. דבר שממש היפוכו, הוא אמר לי, זוכר שדיברתי איתו, אז הוא אמר לי, שאנחנו לא צריכים לוותר כהוא זה על הבירור. הבירור הפנימי צריך לעשות. כל הבירור הלימוד של הליבון של המשנה, היה לו ביטויים מאוד אופיינים, לתאר את האמת, לתאר את הענבה, להתחדש באמת שלנו. דברים... ביטוי שומעת עוד יותר להעמיק, ללבן את הסוגיות, לא לטייח ולא להגל פינות. אז אומר, את כל הדברים אנחנו צריכים לעשות, וצריכים לדעת שאת זה בשפה הראויה, במקום הנכון, בהקשר הנכון, להופיע בכלים הנכונים. האהבה והחיבור הזה בין אנשים מאוד גדולים מצד אחד, וביטול מאוד גדול תמיד לחכמים, מצד שני עצמיות, בריאות נפשית, מצד אחד דרוך, מצד שני גם היה בוצע מאוד ספונטני, יכול לבוא לך, לתת לך צ'פחן עצמי. היה דודי מאוד גיבור, מאוד חזק. היה מאוד עצוב לראות אותו לפני 8 חודשים בהלוויה של הבן שלו, כי זה היה מאוד סותר את הדמות שהלך לרחם, מלא חוזק, מלא עוצמה. ההכלה הזאת של דברים כל כך נוגדים וסותרים, שבדרך כלל הם הולכים או לכאן, או לכאן, או לכאן, או לכאן, נפעה מחושב נקודת האמת כל כך גדולה שלו. האמת הזאת יצרה בו ענבה ופתיחות לכל. הפתוח גם לזה וגם לזה. אנשים, נגיד, נביא תופעה נוספת. אנשים, במגדרות החיצוניות נראה שאם אדם הוא מאוד מסור לתורה, אז הרבה פעמים זה לא בא ידי פעילות גדולה ציבורית. ואם אדם הוא עושה עוד עסוק בפעילות ציבורית בעם ישראל, אז הרבה פעמים זה יבוא לחשבון ארץ ישראל. ואם הוא בארץ ישראל, אז הוא... והרב אלישע היה לו חיבור מופלא לכל התכנים האלה, וכל דבר בשיא, בעוצמה אדירה, נוקבת. החיבור שלו מצד אחד לכל העם, כמו שקראתי בעיירות הטבעיות. ומצד שני לארץ ישראל. המאבק שהוא מסר את נפשו למענו בגוש קטיף, אי אפשר לתאר. באיזה מסירות נפש, של יומה בלילה, נסיעות שם, לחזק בכל מצב, לחזק בכל הזדמנות. גוש קטיף בכלל היה ממש הביטוי הכי מזוקק של הדמות הזאת של הרב אלישע. מצד אחד יישובים תלמידי חכמים, ישיבות גבוהות, מכינות, תלמודי תורה. מצד שני אנשים עיירות של האזור שבאו להיות אנשי מושב וחקלאות. הדבר הזה מאוד ביטא את החלום, את האופי הזה של הרב אלישע. לכן היה מחובר למקום הזה בכל רבה חברת ושסג גידת עד הרגע האחרון. אבל אני זוכר שעם כל זה, עם כל החיבור המעשי למקום הזה, וכמה הוא נתן להם כוחות בלי סוף, אחרי שאני נצרתי פעם אחת הניסיונות שם באזור מושקתי, קיבלתי צו החכה, משהו כזה לעשות, כן, זה עד ביום, היום ימיים לפני, אז רציתי עוד פעם להשתחל פנימה, כאילו ממש לא תחושה זה. ואז התקשרתי לרב אלישע, התלבטתי לעשות את זה, לא לעשות את זה. והרב אלישע, עם כל החיבור העצום והכאב האדיר, לא יודע איך צריך לתפוס אותו, צריך לתפוס אותו, בדרך כלל קשה צריך לתפוס אותו בטלפון, הצליח לזהות שהבעיה היא את הבעיה בשורש. וחבר אותי, עכשיו סע לתל אביב, סע למקומות שצריך לעורר את השורש, ולא את התופעה, עכשיו להתעסק בתופעה. עוד ביטויים מאוד שאני חושב של חיבורים כאלה, זה כמו שאמרתי, מצד אחד מאוד עמידה מול כל תמיד חכם, אני זוכר אותו עומד מול תלמידי חכמים ורבנים בעמדה מאוד שפלה ונכנעת, בתיאורי כבוד עצומים, מצד שני מלא בעוז, מלא בחיים, מצד אחד מאוד נוקה ומברר כל דבר, ובו זמנית זורם ושמח וחי. אנחנו גדלנו בישיבה שבה אנשים היו, הייתי רגיל, אז כל פעם אני אומרת לרב אלישע, רבותינו מלאכים, אז אנחנו מתייחסים אלינו כמו שמלאכים מתייחסים לבני אדם, ולכן אנחנו מתייחסים אלינו כמו מלאכים. כלומר, אין לנו שיתוף, אין לנו קשר, אנשים גדולים, אף אחד לא שאומר לרב תודה רבה, ישר כוח, מתעניין משלומו, הם בכלל אנשים שאין להם חיים. ולא, עם כל הגודל הזה, הרגשתי תמיד כמה מחובר, זוכר את החתונה, את החיבוק, ואת הריקוד ככה, בחיבוק גדול, וההתעניינות, והאכפתיות, והלב הפתוח. ואני עוד אחד מיני, היום מתברר לי, אחד מיני מאות ואלפים, אתה רואה בשבעה, מגיע ומתיישב, אתה אחד מיני מאות ואלפים, מי אמר לו, מי ידעתי, מי ציפיתי, מי חלפתי לך שהוא יגיע. חיבור מאוד גדול, עמידות רבות בתווך, ועם כל זה שהוא היה כל כך איש ציבור, כל כך עסוק רחב ועשייה, ויושב כל יום כל הלילה, מהחברה, מצד שני גם איש מאוד של הבית, שבתות היום גופות לבית. היה אמנם עוד שבת, אבל זה היה בישיבה. פעמיים יצא לי כן להגיע לה, אז זה היה בראש השנה. פעמיים הייתי בסעודה בראש השנה.
בשתי שנים נפרדות.
ואני זוכר גם את האז שם, גם לראות את הרב אלישע כאבא. אותו הרב אלישע שלנו, פתאום קוראים אותו כאבא. את היחס לילדים, את הדיבור, את היחס לאשתו, את המאור פנים, את הסלות, ולראות את כל הוורטים של הרב אלישע, שעסקת לכם, חלים בבית. אני זוכר את עצמי, אני לא אשכח, זה בראש השנה, אחד הילדים הקטנים שלו, לא יודע, אז הם היו קטנים, אבל היום כבר כולם בחורים, אמרתי לה, ואתם תדחו, אמרתי, לא יודע מי מהם זה היה, אבל אחד שואל את הרב אלישע, אבא, למה כתוב, למה מי שישן ראש השנה ישן כל השנה? אז אני עדיין זוכר את התשובה, הרב אלישע אמר לו, כי מי שבמקור החיות של השנה, בראש השנה, בראש שנותן את כל החיות, הוא רדום, החיים שלו רדומים. ראש השנה, זה נקודת החיים, והראשית, עוצמת כל החיים מורכב ראש השנה, אז מי שכאן הוא רדום, אז החיים שלו יהיו רדומים. לא מי שישן, ישן, אלא, או השירה בסוף, אומרים את הסעודה, אז ככה, שירה, שיר מיוחד לכבוד אמא. תודה רבה לאמא היקרה, תכף את המינה, תודה רבה לאמא היקרה, שיפתה, בשלה ונקטה, תרחה ועמלה והגעה, תודה רבה לאמא. לראות את הזוזו, נכנס הביתה, מלא חיים, והמון המון תכונות של שילוב, שמצד אחד כל כך אבא, מצד אחד כל כך קשור לילדים, מצד שני אבא של כולם. אבא של כל יחיד, אבא של כולם, הכוחות האלה, באמת הדמות הזאת, הפלא הזאת בדמות הזאת, באמת היה דבר חד פעמי. ואולי דבר נוסף, לפני שאני לא יודע, הזמן אינו כבר לא רוצה להרחיב, אבל מאוחר מדי, אבל יש המון עוד מה לספר, על המון אירועים. אני זוכר אולי, לספר עוד איזה שכל פעם הלכתי איתו, גם כן, הגודל והכותל, היה לו מצד, עם כל הגדלות שלו, הוא מסתובב בצורה מאוד פשוטה. לא חליפה, ולא כובע, ודאי על מה לדבר, הולך ככה כמו אברך. בצורה פשוטה, קיץ עם סנדלים, בחורף עם איזה מעיל זרוק עליו ככה, ואיזה סוודר כזה, אפילו לפעמים רק ככה זרוק. אז אני זוכר שפעם הלכתי לביד אותו ברחוב כנפי נשרים, זה רחוב ליד אנג'ל, עברנו ככה, לכיוון גינות צחר ובו שיורדים. הלכתי אותו, לביד אותו, שאלה, דיברתי איתו, אני לא זוכר באיזה נושא בדיוק זה היה. ואז תוך כדי הולך ברחוב, ורואה על איפה שנשפך עם המים, הפיוב הזה, מתחת ניקוז, שעומד שם הברזל בצורה לא מספיק חזקה, אז הוא יורד, ואיך מישהו יורד, מתחיל להריב את זה, לנסות לסדר את זה כדי שזה לא יזיק למישהו. כי אותה תורה גדולה שמרימה אותו ומיישר אותו, והוא עוסק בבירורים כבר גדול, היא זאת שיצרה את ההסתכלות על הדברים הכי קטנים והכי הכי הכי לכאורה פעוטים וזהירים. עוד סיפורים רבים יש לי, אני לא יודע כבר איפה, באיזה נקודה לעצור, על כל כך הרבה אירועים. אני פגשתי אותו כבר בגיל מסוים שכבר היה הרבה אישה, אבל אני זוכר שהוא סיפר איך הוא הגיע לישיבה מרכז הרב. לא הכרתי אותו לפני כן, אבל פעם הוא סיפר איך הוא הגיע לישיבה מרכז הרב. הוא הגיע לישיבה, והיה באותו זמן רם בישיבה קוראים לו משה גנץ, היום הוא רם בישיבת שעלבים. הוא בא כבר בישיבה, הוא גדל בקריות. הוא נולד בקבוצת ים, בגיל 6 הוא הגיע לקריות. אני שמעתי קצת מהבנים שלו סיפורים, אבל אווירה מאוד דתית לאומית, חלוצית של פעם. זה שהוא הולך לישיבה, זה בכלל היה דבר מנוגד. היה לו חוסר הסכמה מכל הכיוונים. איך יכול להיות? בכלל אנחנו לא יכולים לדעת לישיבות. הולך לישיבה ולא מתגייס, היה לו המון 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 התנגדות. הוא סיפר מה שכנע אותו כן ללכת לישיבה. מה שכנע אותו ללכת לישיבה? הוא סיפר שהוא הגיע לרב גנץ, היה אז הכי חשוב, הוא אפילו היה רם משנה דקת הרב, היום הוא רם ותיק מאוד בישיבת שעלבים. אז הוא היה אחד מחשובי האברכים, אולי אפילו רם וגרמה מסוימת בישיבת מרכז הרב. והוא שאל אותו, הוא ניגש לרב גנץ, אמר לו, טוב, תשכנע אותנו, למה להגיע לישיבת מרכז הרב? אז הוא אמר שמה ששכנע אותו זה התשובה של הרב גנץ שהייתה כזאת, אני לא צריך לשכנע אותך. אתה צריך לשכנע את עצמך. אני לא עסוק בלהצביע, התורה היא לא משרת שלי. אתה משרת של התוכן האלוקי. הזכיר לי משהו פרשת שבוע, שרעיון שמעתי לנו לפני כמה שנים, הפרשת שבוע שעברה, פרשת שבועיים, שהרב אלישע, רעיון שמאוד מאוד מבטא את הדמות של הרב אלישע. בפסוק בספר, בתחילת שמו כתוב שמשה אומר להשם, משה אומר לו ללכת להוציא את עם ישראל, אז משה הוא אומר להשם, מי אנוכי? כי ילך אל פרעה וכי יוציא את בני ישראל מארץ מצרים. ושם התשובה של הקדוש ברוך הוא מאוד מאוד לא מובנת לכאורה. הקדוש ברוך הוא אומר לו, כי יהיה עמך, וזה לך האות, כי אנוכי שלחתיך והוציאך את העם ממצרים, תעבדו את האלוקים על ההר הזה. הדבר הזה הוא לא כל כך מובן, זה פסוק י"א. מי אנוכי כך לפרעה וכי יוציא את בני ישראל מצרים, פרק ג'. הוא אומר, כי יהיה עמך, וזה לך האות, כי אנוכי שלחתיך והוציאך את העם ממצרים, תעבדו את האלוקים על ההר הזה. אז מה הסימן? הוא רוצה סימן באמת שהוא יהיה ראוי, הוא אומר לו, אני אהיה איתך, מה הסימן? שעוד שנה וחצי, כשאני מציע אתכם ממצרים, תעבדו את האלוקים על ההר הזה והחורף, אבל הסימן הוא לא קל. אז באמת רש"י מתייחס לזה, ואומר שזה שתי שאלות ושתי תשובות. מי אנוכי, אז אני אהיה איתך. אחי הוציא את העם, למה שאני מציע את העם אליהם זכויות? שהם יעבדו את זה לעתיד. אבל הרב אלישע הזכיר, זה משך חוכמה. עשו אותו כמה פעמים, שמעתי את זה. שמעתי, וזוכר את זה שהוא היה מזכיר את המשך חוכמה, שהוא כבר אומר ממש את הרעיון, אני חושב, שבעצם הניע ונתן כוחות כאלה עצומים לרב אלישע. מי אנוכי? אני באמת חסר. אני, האנוכיות שלי, מצד הפרטיות שלי, מצד האגוצטריות שלי, מצד הצד הפרטי שלי, מי אנוכי? אני חסר כוחות. אומר לו הקדוש ברוך הוא, זה שאתה מכיר בחוסר הכוחות שלך, זה שאתה דווקא הנבטן, ולא תופס את עצמך כגדול, כגיבור, כמוכשר, זה הוא פנה אליו. הוא נולד כנסיך במצרים, כדמות שהוא יכול לחשוב, אני גדול, אני מתאים. דווקא זה שאתה מבין שלא אתה המקור, זה מה שמאפשר לי להיות עמך. כי יהיה עמך. זה הסימן לך וזה לך עוד, שבהוציאך את העם, תעבדו את האלוקים על ההר הזה. ועל איזה הר תעבדו? לא על הר הגבוה, לא על הר המתנשא, לא על הר המבליץ את עצמו, אלא דווקא הר הנבטן, בו אני בוחר. הרב אלישע בשפה שלו, אני אסתמך קצת בשפה שלו, בטרמינולוגיה שלו, זה שאתה פתוח לגודל האלוקי, מאפשר לגודל האלוקי לחול בך. אל תחשוב שדווקא ההבלטה האישית הפרטית שלך תעצים אותך, אלא דווקא ההתבטלות שלך לרצון השם, ההתבטלות שלך למה שאמר השם לוקח הדורש מעמך, היא זו שתגדל אותך, היא זו שגורמת לאלוקות, לגודל האלוקי, לשליחות האלוקית יותר לחול בך. אתה מפנה את עצמך, אתה כלי לשליחותו, ממילא הוא יכול לחול בך. השלב הראשון, דהיינו, מודיע לאמת, ומתוך כך אתה תתעצם, זה יגדל אותך. כי עכשיו אתה לא הצד הפרטי שבך הוא הדבר המניע והמפעיל, אלא דבר השם הוא זה שמגדל אותך. לכן דווקא זה יעצים אותך, דווקא זה יבנה אותך, זה יגדל אותך. ומשה רבנו כבר לפני אחד לשון מדבר ומדבר 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 בסוף דבר. הוא הבן אדם הכי מפורסם, והאדם הכי, הנבטן הגדול ביותר, כן, ולא האיש משה ענה בכל אדם אשר על פני אדמה, הוא הגדול ביותר. התכונה הזאת היא מאוד מאוד בלטה ברב אלישע. הענווה העצומה הזאת, שהייתה דבר באמת רצינית ואמיתית, באמת לא רק עצמו כלל. היה קשה להבין את זה. ארך זמן שלנו שהוא לא אומר את הדברים בצחוק, זה לא בדיחה. זה לא אמירות ששבוע הבא עם משהו אחר. זה אני אומר, והשלב השני, ועם כל זה העוצמה הגדולה הזאת, ועם כל זה כל גבורת החיים, ועם כל זה היכולת שלו לעמוד על האמת ולא לטייח ולא לבלבל ולא להתבלבל מהאמת שלו, להיות מחובר לכזה גודל ולדעת לפנות לכל אדם. החיבה הגדולה שלו לאנשים הפשוטים, לאנשים הטבעיים, עם כל המחשבות הגדולות, הווי החיבור האלה, והיה לזה גם מחירים, זה לא היה ככה, זה שאתה משלה, אתה מכיר כל כך הרבה, זה גם גורם מחירים. את כל זה הוא לקח כל הזמן על עצום, ולא ויתר את זה הפעם, עם דרישה מאוד נוקבת, להתמסר יותר, ולדרוש לך יותר, ולכת צריך לצמיחה יותר חושים, ולא להתפנק. אוהב, זוכר את הביטוי שיאמר, אוהב את התוכחות, בימינו היו דורשים, אוהב להוכיח, לתת תוכחות, אבל הכוונה אוהב לקבל תוכחות. צריך לבקש את החיפוש בנוחות שלי, ובנוח לי, ותפנקו אותי, ותלטפו אותי, ותגידו לי, יש אמת שאליה אתה צריך להתבטא, וזה בסופו של דבר גם מה שגידל כל כך, ומה שחדר כל כך הרבה, לכל כך הרבה לבות. עיקר הדברים, הרבה דברים הוא היה מדגיש, שאם יש בעיות, קודם כל תבחן את הדברים, מה אתה צריך לעשות, ומה השיפור שאתה צריך לעשות. מי שיש בו יראת שמיים, דבריו נשמעים, דבר קודם כל זה נשמע לעצמו, דבריו נשמעים לעצמו, הוא באמת שומע את הדברים, הוא לא רק מדבר, אלא גם מוריד את זה לעצמו, הוא מתוך רגע דבריו נשמעים כלפי חוץ. הדרישה הפנימית והתביעה כל הזמן להשתפר יותר, להתעלות יותר, להתזכך יותר את התביעה הזאת. את התביעה עצמית, איזו שבאמת יצרה תחושה שאתה עומד מול אש שלהבת של דמות מלאת מסירות נפש, שיומם ולילה הלכה והסתובבה ונתנה בלי מחיר, בלי כסף. היה מזכיר הרבה פעמים, נתנה לבי אליהו, שהזקני ישוב באותו הדור, מה היה הבעיה בדור ההוא שהם לא היו, היה להם ללכת ממקום למקום, מעיר לעיר, וללכת ולהוכיח ולהפיץ תורה. ומציל צד הענבה, אני זוכר שהיה מזכיר את הגמרא, שאם תמיד חכם מביא אותו בעירו, זה לא בגלל שהוא אהוב, אלא בגלל שלא מוכיח אותה מביא לידי שמיה. להיות עם איש אמת, אז קודם פעם איזו הזדמנות אחת עם המשפחה שלהם, ילדים, ככה מהם, מיישר כל הזמן, לא מחליק, לא מטייח, ואם קודם מצד שני, תחושת האהבה והביטחון והאמון העצומה שהוא נתן בנו, ונתן בתהליך הגאולה. אני גם זוכר את הסגנון הזה, תמיד השפה, אבל זה הזמן להבין, השפה שלא מסתכלת עליהם איך הם בהווה, אלא מה טמון בהם. עכשיו ממש, דיברתי, אחותי הקטנה, חברה מאוד מאוד טובה של הקלה שלו. בת שהתחתנה עם הבן שלו לפני פחות משנה. מי שאמרתי שהייתי, ראיתי אותו פעם אחרונה, והחתונה של הבן שלו. ואמרתי לה, לא היה נעים קשה, אני רוצה לשאול מה המצב עכשיו. אתה לא מרגיש לך הלכתי. אתה אמרתי, הייתי יכולה לדעת, דרך חברה שלך, על מור קוראים. היא יודעת מה יכולת לתת. אז היא אומרת שגם לה קשה להצליח להביא את השפה בשטוצקאית. אני רואה שאני חושב שכל הזמן נתפתח, נבנה במצב על הפנים. שתכין כל הזמן מה יתפתח, מה יבנה. עד כדי כך שאת החתונה של הבת שלו, הראשונה, החתונה הראשונה של הילדים שלו, זה התחתן עם מישהו 3 שנים תחתיו הישיבה, הוא קבע בגוש חטיף, באיזה תאריך, תדיין אב. כשהגירוש היה, התחיל ביום ד' אב. אבל הכל יבנה. אנחנו לא מופקדים בתוצאות, אנחנו צריכים את כל השתדלויות. אז זה היה ממש עד הרגע האחרון. וזו עד השם, הדברים עוד השתנו. עכשיו מי שעשה רק ברית, או בר מצווה, על הילד, זה עסק שצריך לך, אני יש בת מצווה, עוד שעה, אני כבר מתחיל, כבר עליהם, כבר בת מצווה שלישית כבר, אז אני כבר מתחיל לראות, את כל התת זה, את כל התריכה, וככה הוא התייחס עד הרגע האחרון. אני לא מופחד לצאת מהשיעבוד לתוצאות, לצאת מהחשבונות הפרטיים, לצאת מהמחשבות הקטנות שלך, להיות מכוון למה שהוא לא ככה דורש מאימך. וברגע האחרון אני רוצה לעשות את זה בחסום כיסופים, לא תולה מישור, בסוף ברגע האחרון לעשות את זה בירושלים, הייתי גם חתונה. בכלל לא חשבונות של הכדאיות, לא אני המרכז. ואולי רק ממש ממש לסיום פה, כבר נאמר לפני כן, אבל יש עוד הרבה מה להוסיף, אבל דיברתי ככה עם אנשים, כמה אומרים, בואו ננסה להתנחם מהחיסרון והאובדן הגדול הזה. אחרי הדברים שהגעתי גם הרבה יש לזה, התהליכיות. לא לרות, לעבור כל תהליך ולמצות אותו. זאת אומרת שהיה פעם סיפור בישיבה לא קל, הטלטלה, שערה, היא נשכחה, לא דבר שאתם מזוכרים, לא דבר שאתם מכירים, היה איזה שערה שהיינו בישיבה, משהו שערה ציבורית סביב הישיבה, ולא פשוטה כל כך, לא נעימה כל כך, בסוף היא עברה, בסוף הכל היה בסדר, אבל באותה זמן ככה הישיבה ככה הותקפה מהמון המון כיוונים, ושבועיים שלושה לא היה שירים מה בישיבה. אנחנו היו בזה, התקפות, ימין השמאלה, ודיבורים, וכדרכם, שרוצים לישיבה דקה להציב אותה על המוקד, צריך להציב אותה על משהו, זה כבר נשכח, הכל נשכח מידי, בסוף לא יצא מזה משהו. באותו זמן היינו מאוד תחושה מאוד לא נוחה. היה אחד, אחרי שבועי שלושה היה שיעור מרב אלישע, זמן מסוים שלא היה שיעורים אותו. ואחד החבר'ה קצת, אולי פעור מדי קצת, אולי קצת יותר נפתח את הפה, אמר שיעור לרב בצורה מאוד חדה, אולי באמת אולי קצת לא ראויה. אמר, הרב, היינו שבועי שלושה, איפה הרב היה? היינו לבד, הרב היה איתנו, איפה היית? איפה הרב היה? לא, הוא דיבר בכבוד, אבל במילים או בכינויים. ואז היה איזו תשובה שאני חושב שמאוד מבינה ומסבירה גם דבר נוסף שהרב יש אמר, זה להטמיע. הרב יש אמר, אמרו, הם צריכים תשובות, הם צריכים את הרב. הוא אומר, אבל גם אני לא ידעתי. לי לא היה תשובות. איך אני אתן לך תשובות? אני עברתי בירור בתוך עצמי. והרבה תרגע אני גם זוכר את האיטיות והרצון להכיר כל תהליך ולהפנים אותו ולהבין אותו ולעבור את תהליכי המשבר לפני עצמך, לחוות אותם בצורה עמוקה. לא לטטא אותם, לא לטייח אותם. לכן הרבה דברים עברו דווקא תהליך של הפנמה ותהליך של זמן, ואני חושב שגם ביחס לאבל הגדול הזה, יש מקום מאוד גדול לכאב הזה, לצער הזה, על החיסרון האדיר הזה, על הדמות הכל כך פעילית, שאני בימים יכולים להרגיש, שאמרתי את זה גם לבן שלנו עכשיו, אני תמיד הרגשתי שהוא צדיק, תמיד חכם, מוסר את הנפש, אני לא מבין גדול במושג קדושה, אבל היום אני חושב שבגלל הזמן מותר לומר, קדוש. וקדוש, קדוש של ארץ ישראל, קדוש של פרק חפה של מסעד ישרים, שעוסק בכל דברי החולים לכאורה, ואוכי ושמח, מסתובב ולנוע, וכל זה בקדושה. עם דרישת, עם התבטאות עצומה לכלל ישראל, התבטאות עצומה לתמיד החכמים, הערצה גדולי רבותינו, זה שאלה גדולי רבותינו, לתורה, לרבותה, לרב צבי יהודה, תורת הרב קוק. הדגשה, אולי, לא המושג, בשיעור א' ב', אף משמענו הרב. כי אני לא מכניס אתכם ומשנה אתכם הרב. קודם אתם רואים את המשנה, הרב קוק, הרב קוק אומר, הרב קוק אומר, מזכיר, שלא מזכיר, לא כל מזכיר אותו גם כן, לא כל הזמן. אם אתה מזכיר זה הרב קוק, כאילו, הרב? הרב אומר מישהו באמת ליבל את התורה ואת המשנה. אני לא בא, תבדחו אותה, תלמדו אותה, תלמדו אותה. אחרי תקראו לו הרב, כאילו שזה הרבי היחיד. בבית שלו, לא היה תמונות של רבותינו. אף אחד מהם לא היה. תמונה אחת כדאי הייתה. עכשיו הייתי, אמרתי את זה גם לבית שלו, לא ראיתי את התמונה הזאת, כי הוריד את התמונות הזאת, אמר לי, לא, התמונה הזאת די נמצאת, תמונה של החפץ חיים. אבל גם תמונה של החפץ חיים לא הייתה בתמונה של החפץ חיים, אלא יש ציור כזה, על פי הפסוק. מי יש החפץ חיים, או יומים אותו, מצוך לשולחן לראות שפתיך מיומר, כאלה, לא רואה אותיות הקטנות, כאלה גדולות, שזה מיוצר את הצורה של החפץ חיים. תמונה כזאת, יש לך תמונה, אולי מצויה פה, יש לנו כל מיני חנויות כאלה. כלומר, מהמילים יוצא הזה. הרגשתי בזה שהרב איש רצה אמר לנו, הנושא העיקרי זה לא הזקן, זה לא הפירות שיש לנו רב, להם יש רב, כזה יש רב, התוכן. תברר את התוכן, תברר את המשנה, תברר את הסוגיה. וגם החלל הגדול והעצום הזה של הרב אלישע, אני מרגיש שאם כל זה שחסר ממרב אלישע היה מגיע אלינו, כך אני בקטנותי, חולד ומבין, הוא אומר לנו, נפגשתם, לא נפגשתם, חשבת פיסוס והחמסה, נפגשתם, הנושא העיקרי זה התוכן. אלישע, בשפה שלו, לא משנה, הוא לא הנושא, זה לא העיקר. הנושא העיקרי זה התוכן, המשנה, הנאמנות והמסירות לגאולת ישראל, הנאמנות והמסירות לתורת ישראל, לקידוש השם, להגדלת שם השם. אני זה לא הנושא, אני זה לא התוכן. חשבתי שאולי גם השנה וחצי האחרונות שהיו כל כך קשות, וראיתי אותו לתת לנו ממש, הזדעזעתי, וגם הדיבורים, ושמעתי קצת שיעורים, החלטות, ואתם רואים לדבר לאט, וכל העוצמה וכל הכוח נראה, לאט לאט הרב אלישע הרגיל אותנו. אני, זה לא הנושא העיקרי. התוכן, הדיבורים לא היו כמו לפני כן, אבל הערכים והמסרים והחיבורים האדירים, ולמסור את הנפש על כל יהודי ועל כל מקום ומקום, שרק מישהו קורא לו, בלי תשלום ובלי כסף, בלי להתחשב בזמן שלו, בלי להתחשב במאמצים שלו, להגיע לכל מקום ולכל פינה, לכל גרעין תורני שפרוס בכל מקום, להיות קשור להמון המון 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 גוונים. זאת אומרת, לצאת לשפת הקטלוגים, לא לקטלג את האנשים, להיות פתוח לנפש הזאת שלהם, הבשורה הזאת והשליחות הזאת הוטלה עלינו. ומישהו אמר לי, חבר אמר לי, משפט ככה נוקה, אבל אני חושב שזה משפט אמיתי, שאם הקדוש ברוך הוא לקח לנו את הרב אלישע, איזה אמון גדול יש לו בנו, שאנחנו נשלים אותו. כי באמת הדמות הזאת הייתה דמות שעשתה בחייה דברים שאלפים לא צריכו לעשות. וכנראה עכשיו אנחנו נעשות. עכשיו הצד החיצוני שלו לא נמצא איתנו, אבל האור הגדול הזה של הנשמה, והאופי הגדול הזה, והמסירות הזאת, והמשנה הגדולה הזאת, עכשיו היא קדימה, לאסוף אותה. כתוב שכשצדיק נפטר כל הכוחות הרוחניים נשארים, מי שיחטוף ויתפוס, יתמלא ממנה. והנשמה הזאת שלה, יש נשמה כל כך גדולה וכל כך רחבה, שאפשר לכל אחד מאיתנו לקרות משהו. תלמדו, תראו את הספרים, יש לו מאות, אבל אלפי ספרים, יש שיעורים שנמצאים באתרים, באתרים של ישיבות, שהוא לימד, במוסדות, תחפשו בעיקר במקומות היותר, אולי נצא בסיפור בחייך, במקום מאיר, במקומות היותר עיירות טבעיות. תסתכל, אני לא אבלי לי לבוא כזה מקום מקום, אבל ישיבו עוד דווקא מוחקות, דווקא כזה, תראה יותר ויותר, תראה את השם שלו נמצא שם. ככל שהמקומות האלה יותר גדולים, ככה זה יותר יש סיכוי שתמצא אותו שם, מגיע. זה לא מיד, אפשר לקלוט, זה מאמץ, התורה היא לא נועדה לנו כאן, אנחנו צריכים להתעלות אליה, ולדרוש מעצמנו, וליישר את עצמנו, ולתבוע מעצמנו, להתעלות לגודל הזה. נסיים לסיפור אחד, שהוא גם סיפור ככה חיוכי. פעם אחת זה היה כן, שבת אחת, תחילו וראיתי בשבת, הגענו קריית משה בתחילת הניסויים שלנו, גרנו שם עם זוג, בתחילת שנות האברכות, ואז הלכתי, ראיתי שביום שישי ראיתי שיש שיעור של הרב אלישע במכון עיר בשתיים וחצי, שלוש, כזה שעה, לא כזאת, אמרתי, טוב, אז הנה אני אחרי אמות הסודר הבית הזה, חכה לרב אלישע בדרך, ואני נלווה אותו, ויש לי את השיחה איתו, באמת, הרב אלישע הזמנים פה היו זמנים אחרים, כל הזמן, אפילו בשבת גרתי בבית, בטח ביום חול, זה היה הסדרי זמנים שלו היו אחרים, משועבד כל הזמן לסוגיות ציבוריות שקם, ואז הייתי את הרב אלישע, התחלתי ללמוד אותו. אז הבאתי, הלכתי איתו ככה במכון מאיר, אני קרוב לבית שלו, הלכנו ככה בדרך, דיברתי איתו, עלינו לבית מדרש, זה לא היה בית מדרש החדש של המכון מאיר, איפה שהייתה הלוויה, ליד יש בית מדרש הישן, מה שהיה פעם, אחרי זה שיפצו, יש להם בניין חדש, בניין ישן, צמודים, חוברים, בניין ישן זה היה פעם בית המדרש, חדר שיעורים גדול מאוד, שזה 150 איש, וזה מחובר לבית המדרש החדש. אז השיעור של שבת היה שם, אני זוכר שהעלינו כבר התקרבנו, שמענו שאת אחר של מקום העיר, גם כן אהבה מאוד טבעית, האנשים הטבעיים, אומרים, הפשוטים, הזורמים האלה, הצמחים, הישרים האלה, הנבטנים האלה, ואז שומעים אותם ששרים לעצמם, מסלסלים, שרים ככה, אמרתי, טוב, הרב אליש עכשיו ייכנס, לא נעים לי ככה להיכנס עם הרב אליש יחד, כבר הסתכלו כזה, כבר אומרים, מתרובבים, אז אני, ככה זה 4-5 מטר, והרב אליש ייכנס, והתחיל להתיישב, אני שומע אותם ככה שרים, ואז הרב אליש נכנס, הוא פתח לזה נכנס, כל ה-50-60-70-70 שנתנים שם, התחיל לשיר שיר מאוד אהוב הרב אליש, באמת לא מצינו את כל הדמות הגדולה הזאת, יש כל דבר שאני אומר, אתה יכול להוסיף עוד הרבה דברים, הנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא, לפני בואו יום השם, אז התחיל השיר, הנה אנוכי שולח לכם. אז אני כזה, אז הוא ממשיך, את אלישע הנביא, כל המצוין, ככה שר לו, הרב אלישע נכנס, וכולם שרו את אלישע הנביא. קיצור, אני ככה יושב אחוז, צוחק לעצמי ככה על הרעיון החמוד הזה שיר שהרב אלישע אוהב, וככה היה מילים את אלישע הנביא. הוא אומר, טוב, הרב אלישע כבר נכנס, אני אכנס. אני מגיע, אני נכנס, פותח את הדלת, הרב סגל, אני נכנס לדלת, רואה את כל המדרש מסתכל כאילו לכיוון הפתח. והרב אלישע עומד עם כל הציבור, וכולם שרים, וגם הוא מסתכל לכיוון הפתח, ושם אני נכנס לך, כל המדרש מסתכל עליי, מה אני כותב, ומרדתי מיד. אבל אני חושב שהשירים את זה היה לרב אלישע, לא יכול ששרים את זה עליי, שרים את זה על מישהו אחר. אז הוא עם כולם עומד, ושר לכיוון הדלת, למי שאתה צריך להגיע.
על הרב אלישע, ואחרי שזה סרטון שלו שאומרים, הוא מסתובב מסתכל. גם ה...
אז באמת דמות כזאת שעבדה לנו מחייבת אותנו מאוד, טובעת מאיתנו. דמות כזאת שבאמת כמו שמואל הרמתי והלך האיש מסבא מביתו שנה שנה, שתשובתו הרמת ושם ביתו כל מיני מקום בלי הנאה, בלי כבוד, איש חי, רב פועלים מקבציהם, הלא תדעו כי שר וגדול נפל בישראל. שר וגדול הזה דורש מאיתנו בסבא שלו, קדימה תמשיכו את השליחות, תמשיכו את הצעה, תמשיכו את ההתקדמות. הדריזה הזאת של חבלי משיח והצורך הזה להתקדם מחייבת אותנו לעשות דבר מתאים שלנו, והקדוש ברוך הוא יגמור עלינו. עוד סיפור אבל נעצור בשעה הזאת.
ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.